פעם חשבנו שבשביל שמדינה תהיה משפיעה היא חייבת להיות גדולה פיזית. ודווקא היום נדבר על אחת המדינות הקטנות במזרח התיכון, אך גם המשפיעות במזרח התיכון. והיא הנסיכות הקטרית שיש לה השפעה מאוד גדולה על הנעשה במלחמה ברצועת עזה. ולא רק, בפרק זה נבין את סיפורה של הנסיכות הקטרית, איך גדלה וצמחה והפכה להיות גורם משפיע גם באזור שלה וגם באזור שלנו. בעברת הכסף לחמאס, בסיוע לכאורה לישראל בכל הנוגע לסוגיית החטופים, וכמובן בנושאים נוספים. לשמחתי הרבה יותר מתאפשר לי להעביר הרצאות, אז זו ההזדמנות להגיד לכם, לחברכן, המשפחה שלכם, להזמין אותי לבוא להעביר הרצאות בפורומים שונים שתרצו. וכתמיד אני אגיד גם תודה לכל המשתפים, לכל המגיבים ולכל המפרגנים. ורגע לפני שמתחילים, הערה טכנית, הפרק עצמו הוקלט לפני פרוץ המלחמה, אז ממליץ לכם להאזין לזה בידיעה הזאת. אני כן מבטיח לכם שבחלק האחרון של הפרק יש חלק נוסף שהוספנו שמתייחס לקטר בענייני המלחמה. כפי שכבר ציינתי בעבר, בפרק זה מוזכר פרק על סעודיה, כוונה לפרק על החברה בסעודיה עם דוקטור יוסי מן שכבר הוקלטה לפני המלחמה ותעלה בהמשך הדרך. ועכשיו, פרק 49, נסיכות קטר, יאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם, נמצא איתנו אריאל אדמוני. אריאל הוא דוקטורנט באוניברסיטת בר אילן, פרסם מספר מאמרים וראיונות אודות יחסי החוץ והפנים של קטר. מה שלומך אריאל?
טוב, תודה, מה שלומך?
מצוין. אתה יודע שהזכרנו את קטר בכמה וכמה פרקים, לדוגמה בפרק 31 עם דוקטור ניר בומס, על מאחורי הקלעים של הסכמי אברהם, היה את הפרק עם התקשורת הערבית, פרק 9 עם מרדכי קדר, דיברנו כמובן גם על רשת התקשורת הקטרית אל-ג'זירה, אבל לי זה מרגיש שהגיע הזמן לתת את הכבוד או את הזהירות מהאמירות המאוד מאוד משמעותית, לפני כשנה ערכה את גביע העולם, לא, פחות מחי שנה.
בדצמבר 22 נגמר, 18 בדצמבר.
ב-22, סוף 22. אז כן, לפני כשנה, נקרא לזה שנה, אני לא יודע מתי הפרק יעלה. וכל הדבר הזה מוביל אותנו בעצם לדבר על נסיכות קטנטנה במדבר של חצי הערב, שנקראת קטר. עכשיו, את הפרק עם לבנון הלכנו לתחילת המאה ה-19 כדי להבין מהי לבנון, את הפרק על סעודיה נגענו אפילו באמצע המאה ה-18. כשאנחנו מתחילים לדבר על קטר, לאן אנחנו צריכים ללכת?
בדילוגים להתחיל מאמצע המאה ה-19. למה? כי משפחת עסני, משפחת השלטון בקטר, היא המשפחה הכי צעירה, וזה מציק להם.
מה זה אומר שמשפחה
הם
צעירה?
הם מגיעים יחסית לשאר המשפחות, שאנחנו מדברים על 1700. Mm-hmm. משפחת עסני מגיעה לאזור, היא מגיעה בהגירת שבטים, אמרנו תמים ועוד, מגיעה, מתיישבת באזור קטר, שכמו שאמרת, זה מדבר חולי, שבאותו רגע לא מעניין אף אחד, בסביבות 1850. Mm-hmm. היא מגיעה בהקשר של ה... זאת אומרת, הם מהר מתחברים עם הסעודים, המלך פייסל, האמיר פייסל ליתר דיוק.
שזה בעצם האמירות הראשונה?
כן. הם מתקשרים אליהם, זו הסיבה הראשונה שבגללה הם מתחילים לצבור איזושהי השפעה באזור. הראשון, מוחמד בן ת'אני, מקבל את השם היפה, ה-collector in chief, בתרגום לאנגלית.
Interesting.
שזאת, הוא זה שאוסף את השבטים מטעם בהתחלה. לסעודים הוא מתחיל לבוא במגע ראשוני עם הבריטים, אבל הוא עדיין לא, הבן שלו הוא יהיה החלק המשמעותי, ג'סם. שעולה לשלטון ב-1872, אחרי מות אביו, ב-18 בדצמבר, היום הלאומי של קטר מאז, מי שתהה למה הגמר המונדיאל קרה דווקא בתאריך הזה, זה לא מקרי.
כן, בעולם הערבית זה לזכור תאריכים, זה דבר חשוב.
נושאי משקל, חד משמעית. ובעצם ג'סם הוא זה שנחשב מייסד המדינה, ממנו מתחילה השושלת, הוא נפטר לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה, עולה אבדאללה בן ג'סם, שלא רצה לעלות השלטון, אבל עושה את זה לא רע. הוא בונה את המדינה, הוא פחות עם הזוהר, יותר אשכרה לעשות את הבנייה, אז לראשונה מתחילים לדבר על סוג של נפט באזור, כי הוא שולט עד אחרי מלחמת העולם השנייה, עד 49. Mm-hmm. ומאז אנחנו מדברים על שני ענפים קריטיים במשפחת המלוכה, קריטיים עד היום. הענף שלו, שממנו יוצאים אלי ואחמד, שהם השליטים ב-50 וב-60, mm-hmm. ואחד הבנים שלו, שנפטר נפטר, אבל ממנו תצא המלוכה, בהמשך חמד. חמד יוליד את חליפה, חליפה יעלה בהמשך השלטון, יהפוך את קטר לדמות הרבה יותר משמעותית, והנכד, חמד בן חליפה בן חמד, הוא זה שיהפוך את קטר לסיבה שאנחנו מדברים כרגע, וממנה גם יבוא תמים. אותה שושלת.
אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם על שבט, כן, בסופו של דבר.
אנחנו מדברים על שבט, לא מאוד גדול, אבל כן, אנחנו מדברים על שבט.
ויש איזה מאפיינים מסוימים של קטר בתקופה. אני אומר, אנחנו כרגע נתת איזה קו פרשת מים, אז נזרום איתו. אז קו פרשת מים של 95, שאז עולה בעצם חמד בן חליפה. אז מה כדאי לנו לדעת על קטר עד שנות ה-70, שנות ה-80, כאילו, הגז התגלה באזור שנות ה-70, משהו כזה?
סוף ה-80 יותר. זה החלק המשמעותי. אנחנו מדברים על ניסיונות ראשוניים שלא משמעותיים. אנחנו מדברים, סוף שנות ה-80 זה החלק של הגז, אבל אני אישית לא מסכים עם התיאוריה שאומרת קו פרשת המים. Okay, זאת אומרת, okay. ישנה גישה מקובלת שאומרת, קטר לא חשובה עד 95, וקטר ב-1995 עולה לבמה על ג'זירה וכו'. אני חושב שזה דיכוטומי מדי.
אוקיי.
Okay. אפשר להגיד שקטר קטר, מהרגע שהנפט מתגלה שם, מתחילה לפתוח עיניים לעולם. היא בעיקר בשנים של חליפה, משנות ה-70, נפתחת באמת לשוק האנרגיה יותר, נפתחת אפילו ניצנים של ספורט, היא מערכת אפילו כדורגלנים כמו פלא, שהם מדגישים מאוד את עובדת חוכותו, מוחמד עלי מגיע לקטר.
רק נגיד, מוחמד עלי המתאגרף ולא מוחמד עלי המצביא כמובן.
בדיוק. המתאגרף, וכל אחד מהם אגב מיד שהוא מגיע הוא נפגש עם השליט ושהוא מדבר בתקשורת אז אומרים כמובן שייתן כמה מילים טובות על השליט כי ספורט ופוליטיקה מאוד קשורים שם מקטר עד היום ובכל אופן חליפה מתחיל לפקוח את העיניים לעולם חמד הבן לוקח את זה ומעצים את זה הוא לא המציא יש מאין כמו שטוענים הרבה הוא פשוט לוקח מגמה שאבא שלו התחיל והוא מעצים אותה כך גם בהקשר עם ההבדל המשמעותי סליחה זה עם הסעודים
אוקיי
הסעודים, אם בשנות ה-70 שחליפה, בשנות ה-80, שחליפה מעז טיפה לצאת מהצל שלהם, זה א' בזהירות ותוך כדי חיבה מאוד חזקה עם הסעודים, בשנות ה-90, תחת חמד, עדיין יש המון משמעות למה יאמרו הסעודים עד היום, אבל עכשיו זה בכיוון ההופכי. איך אנחנו יכולים דווקא להראות לסעודים? איך אנחנו יכולים להפגין נוכחות מול הסעודים? איך אנחנו יכולים לעצבן את הסעודים?
קפצנו קדימה כי תכננתי שנדבר על זה בהמשך הפרק, אולי בחצי השני, אבל אם כבר נגענו בזה, אז בואו נעשה את זה עכשיו. יש מערכת יחסים מאוד מעניינת בין שתי המדינות האלה, שבעצם דיברנו על כך ששתיהן צומחות אחת ליד השנייה בצורה כזו או אחרת, ועדיין אנחנו מדברים שמצד אחד סעודיה או הממלכה הערבית הסעודית היא בעצם הממלכה הכי גדולה באזור, כמובן מדינה ערבית הגדולה באזור, ובעצם סעודיה היא, אין לי מספרים מדויקים, אבל מעל 50% מחצי האי ערב זה הממלכה הסעודית, וקטר בסופו של דבר זה בגודל של איזה גוש דן או משהו כזה. ועדיין, שתי המדינות ככה מתפתחות, נדבר בהמשך גם על האופי הדתי, הדומה או השונה בין שתי היא אמירות והיא ממלכה, אני לא יודע איך להגיד את שתי ועדיין...
שלטונות שושלתיים.
כן, אהבתי, שלטונות שושלתיים. אז מה קורה בעצם ביחסים שהוביל אותנו למצב היום? כלומר, היום אנחנו מדברים על מצב, לא יודעים להגיד, בין חשדני לעוינות, היה את השלוש שנים וחצי של החרם. מה קרה בעצם בין שתי המדינות האלה?
אני חושב שהשאלה היא מאיזה נקודת מבט אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מנקודת המבט הקטרית, אנחנו מדברים על יצאנו לעצמאות. אנחנו היינו תחת הצל שלכם הרבה מאוד זמן. חלק מזה במודע, גדל פה דור צעיר, דור שבעיקר זה נקרא שני החמדים, חמד בן חליפה ושר החוץ שלו, חמד בן ג'סם. אנחנו רוצים לצאת, אנחנו רוצים להבליט את עצמנו, אנחנו רוצים להראות שאנחנו ייחודיים, וזה מהצד הקטרי.
כן.
מהצד הסעודי, ממילא זה נתפס בתור הבן שאיזה לסתות מהדרך. הייתם שומעי לקחנו, הייתם די לקחנו אתכם כמובן מאליו, יש לציין. בשנות ה... 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ואז פתאום משהו יתהפך. בואו תחזרו הביתה. עכשיו, אני לא מספיק בקיא בממלכה הסעודית, אבל זה נעשה גם על רקע העובדה שהערב הסעודית, מידיעות ההדלות, מנסה לתפוס יותר נוכחות והשפעה. כן. ומילא בדיוק בשלב הזה שקטר תעז דווקא הפוך, לקרוא תיגר, יש פה איזה סוג של, נגיד אפילו ברמה אישית, תחושת אלבון אולי בריאד.
כל זה מוביל אותנו בעצם לדמות מאוד מאוד חשובה שנולדה בכלל במצרים, ששמו שייך יוסוף אל קרדאווי, הזכרנו אותו גם בפרקים, גם בפרק עם דוקטור קדר, גם בפרק עם דוקטור שמר. הוא בעצם בורח ממצרים של גמאל עבד אל-נאסר, שרודף את אנשי האחים המוסלמים, והוא מגיע לקטר, ומה קורה שם איתו בעצם? כלומר, איך הוא משפיע בעצם על ההסתכלות האסלאמית, אסלאמיסטית, והביסטית של קטר בעצם?
אז הגענו כבר לדעת, מה שנקרא הארדקור.
כן, כן.
קודם כל, כשהוא מגיע לקטר, הוא גם מוזמן לקטר, יש לציין. הוא okay. מקבל די בשנים הראשונות, משפחת השלטון אישית מוסרת לו את הדרכון הקטרי. Mm-hmm. קטר בגל בשנות ה-50 של, וה-60, של הבאת אנשי דת בעיקר מאל-הזר, מוסד דתי שמאוד מאוד השפיע על הממסד הדתי הקטרי גם כן.
רק נגיד, אל-הזר נמצא במצרים.
כן, כן. ואפשר להגיד שהקטרים שואבים משם. עכשיו, קשה להגיד אם בזמן אמת הם מוטרדים מהעובדה שזה לא מתאים לווהביה. קרדאווי הוא בשום פנים ואופן לא ווהבי, הוא גם אפשר להגיד כמעט בנושאים מסוימים הוא כמעט פתוח ורפורמטור לעומת הווהבים.
אני רק אעצור אותך רגע, כי לפעמים אני עושה את זה בפודקאסט. בוא נסביר בכמה מילים מה זה ווהביה, ככה כדי שאנחנו מסבירים ככה בכיף מה ההבדלים בין הגישות, או מהי בעצם ווהביה.
רק על השאלה הזאת נשתפרו כלמוסים, אבל אם ננסה לעשות את איזושהי סקירה קצרה, בגדול אנחנו מדברים על משנה דתית, משנה דתית שפותחה ידי מוחמד בן עבד אל-והאב, במהלך המאה ה-18, גישה דתית שמאמינה במונותאיזם תאוחיד בערבית, רדיקלי. אנחנו לא פונים לשום מתווכים מלבד האל, וממילא אנחנו מתנגדים לכל השפעה זרה שתבוא. השפעה זרה, בין אם זה בעבודת האל, פולחן קברים שאצל הסעודים זה מאוד מאוד מוכר, ניסיון לגישה אפילו לא לרומם את עצמך.
רק נגיד מאוד מוכר שהסעודים נגד פולחן קברים.
כן, בדיוק, הסעודים כן. בהשפעה הווהבית, זאת כן. אומרת, כי מבחינת הווהב אני לא רוצה שום מתווך ביני לבין אלוהים.
כן.
אני לא רוצה שאני חלילה אתפלל לקבר או לציון או לאיש הדת, יש לי כתובת אחת בלבד. ואני אדבר שנייה על הסעודים בהקשר הזה. הסעודים בהתאמה שהם בונים את המדינה, הם באמת מנסים למנוע השפעות מערביות, למנוע נוכחות דתית שאינה לפי הזרם המאוד מאוד ברור הזה. ואם אני קופץ בכמה מאות שנים קדימה, הווהביה נספרת בתוך, נקרא לזה, הגישה הזאת של הסלפיה, שאני חוזר לאחור,
כן.
כי אני רוצה להחיות את העבר, אבל היא לא זהה לסלפיה. לצורך העניין, רשיד רידה, אחד מההוגים הסלפיסטים המוכרים ביותר, הוא רפורמטור, הוא רוצה שינויים, הוא מסכים גם לשאוב ערכים לא דתיים, אלא טכנולוגיים, תרבותיים, שוב, שאינם נוגעים לתרבות בין אישית ממקומות זרים, אבל לא במקומות אסלאמיים. לעומת זאת, הגישה הווהבית היא הרבה יותר סגורה. לצורך העניין, צריך אישור דתי להכנסת טלפון, צריך אישור דתי להכנסת טלוויזיה, צריך אישור דתי להכנסת אינטרנט. זאת אומרת, כל חידוש בידה דורש אישור דתי, גם אם זה משיק לתחום הדתי, וגם אם זה לכאורה בתחום הטכנולוגי, תרבותי.
רק נסביר, בעצם בידה, אותו חידוש מגונה, בעצם בגלל, הרי מוחמד לא היה לו טלפון, מוחמד לא היה טלוויזיה, ולמה שזה יהיה מותר, ואז בעצם צריך להסביר הלכתית איך זה מסתדר. אגב, אמרת רשיד רידה, רשיד רידה, אני אומר בזהירות שאני כתבתי את הערך עליו בוויקיפדיה, בזמנו בתואר הראשון, הוא אחד מהאנשים שהשפיעו מאוד על חסן אל-בנה, שייסד את תנועת האחים המוסלמים. אז הכל פה מתחבר לנו בעצם.
הכל מתחבר, כי גם אין בהכרח, ואני חושב שזו הסיבה המהותית למה קטר, עליו שהיא עדיין ווהבית בשנות ה-50 וה-60, לא מזדעזעת מהרעיון הזה שיגיעו אנשי האחים המוסלמים. מבחינתם, הם אוהבים מצטט בהקשר הזה את המאמר של אבן סעוד, את העובדה הזאת שהוא אמר פעם שחסן אל-בנה ביקש לפתוח סניף אחים מוסלמים בערב הסעודית, הוא אמר לו, כולנו אחים. עכשיו, בערבית זה שמה יותר טוב, כי זה כולנו מכוון בעצם. וכי, זאת אומרת, יש להם נושאים שהם חלוקים בנושא היחס לשלטון, ובנושא באמת השפעות טכנולוגיות, טכנולוגיות זרות, אבל בהרבה מאוד תחומים הם רואים עין בעין. הם, יש להם גישה איסלאמית מאוד מאוד ברורה, גישה איסלאמית שמשפיעה על ההתנהלות בחיי היומיום. אין פה איזשהו גישה פתוחה למערב, לא, יש פה גישה מאוד זהירה למערב שמעכלת אותו בזהירות.
אז סגרנו את הסוגריים.
רגע, אז אם כבר אמרת זה, אז רק אני אוסיף עוד סוגר אחד. אני חושב שאם קטר, אמרתי לפני רגע, הוא עדיין הוא אבית 50-60, היא בתהליכי יציאה כל הזמן, אפשר להגיד עד היום. היא לא, זה לא זהות שבוערת כאש מעוצמותיהם כמו אצל הסעודים. זה עוד פרט אחד ברקע הקטרי.
אז אתה בעצם אומר שהקטרים הם במרכאות וואהבים לייט.
חד משמעית.
כלומר, זה מאפיין שלהם, אבל לא מאפיין משמעותי כמו של הסעודים.
בדיוק. זה מאפיין, זה ישנו, זה לא יגדיר מדיניות בשום צורה, זה אם אני טוען שאם זה יתנגש עם ערך אחר, אין שאלה. אפילו מה ינצח, וזה גם בא לידי ביטוי בבנייה הממסדית של קטר. זה לא כמו אצל הסעודים שזה לפחות בהתחלה דת שיש למדינה. כן. לא, חד משמעית לא. הדת מקומה מוגדר, ציינת את יוסוף אל-קרדאווי. יוסוף אל-קרדאווי בקשרים מאוד טובים מהממסד, קבוע במנהג של חמד ותמים, לפני שהוא נפטר כמובן, אל-קרדאווי, מנשק אותו על ראשו בפתח כל נאום, אבל הוא לא מהממסד, אין לו תואר ממסדי בקטר. וזה מובהק, זאת אומרת, זה לא מקרי. אתה פה, כי אתה חשוב, אתה נוכח, אתה משמעותי, אתה לא חלק אינרנטי מקטר.
אבל זה גם דבר שהוא קצת שבטי, אני רק אגיד, שהוא לא משלנו.
אי אפשר להתעלם מהמסורת השבטית שאתה מדבר על האזור הזה ככלל, ובקטר בפרט, אתה עדיין, זה אזור שיש לו את הנורמות שלו, אני טוען שגם יש פה עניין דתי. זאת אומרת, אתה לא, אנחנו לא נקשרים בקשר הדוק מדי לאף זרם. אנחנו, כשצריך, נדע למצוא מה מתאים לאינטרנט.
יפה. אז אם אנחנו ככה, אנחנו כבר בתהליך של סגירת הסוגריים, מגיע קרדאווי, מתחיל לקשור קשרים בתוך משפחת עתני, ובסופו של דבר, איזה, אני יודע, עם מוטי גדר דיברנו בפרק 9, האמת על המקום שלו באלג'זירה, איזה עוד השלכות יש באמת להגעת קרדאווי לקטר?
אפשר להגיד שכשאל קרדאווי מגיע, הוא מהר מאוד מתקשר עם השליט באותו הזמן, אחמד עתני, והוא כבר יוצר קשרים גם עם חליף עתני. וככזה הוא עד למה שקטר עוברת, הוא מתעד לצורך העניין, אפילו באתר האינטרנט שלו, איך הוויכוח על פתיחת החינוך לנשים בקטר, עירב את הממסד הדתי, והוא לא, הוא נוכח שם, אבל הוא לא מכריע. לעומת זאת שיפתחו בנקים זרים בקטר, אחמד עתני ייגש לקרדאווי וישאל אותו, והוא דווקא, אחמד התקשה, כי רגע, בנק זר זה אומר ריבית, וריבית זה אסור, והקרדאווי נותן לו לגיטימציה דתית מסוימת, והוא מפרסם את זה באתר שלו, זאת אומרת, זה לא, הקרדאווי בדיוק, הוא לא מסתתר, הוא אומר את זה בצורה הכי ברורה. אז אני חושב שקטר מתנהלת בקצב שלה ומה שמתאים לה, כשצריך אנחנו פונים לאל-קרדאווי לצורך העניין שתיפתח הטלוויזיה ב-1970 ושיפתח הרדיו שנתיים קודם לכן, אל-קרדאווי יקבל תוכנית. וכשאנחנו נרצה בתקופת חמד להדק שרים יותר עם האחים המוסלמים, אז נקרא לזה, נהפוך את הקשר עם קרדאווי גם לפומבי.
כן.
ונבליט אותו בצורה תקשורתית. מצד שני, שהוא יגיד דברים יותר מדי קשים לאוזן, אז אנחנו נדע איך להתעלם באלגנטיות ממה שהוא אמר. נגיד, לא יודע, דברים שיגבלו באנטישמיות, או לצורך העניין אפילו אנטי גישה שלילית לאמריקאים, חברים מאוד טובים של הקטרים. אז
אני ככה, הזכרנו הרבה שמות, אז אני אומר לעצמי, בוא נעשה רגע סדר, בוא נעשה את זה הפוך. מ-2013 שולט בחור בשם שייח' תמים, שהוא לא כזה תמים כמו שאני אוהב להגיד, שהוא הבן של חמד. חמד מוחמד בעצם פורש ב-2013, אם אני לוקח אחורה, ועולה ב-95, והוא בעצם מדיח את אביו ב-95, ואבא שלו, חליפה, בעצם מדיח את הדוד שלו, אם אני זוכר נכון, באיזה 72, משהו כזה.
ב-72 הוא מדיח.
כלומר, הם אוהבים ככה את החלופות האלה.
הם אוהבים את החלופות האלו, ויש מאפיינים דומים בהדחה. זאת אומרת, ב-72, חליפה מנצל את העובדה שאחמד באיראן, כדי לבצע את ההפיכה, וגם חמד ינצל, יעשה את דברי אביו, או בעקבות אביו, ובזמן שהוא בחופשה, הוא ינצל את זה כדי... הוא כבר קודם קיבל החלטות. מ-89-92 הוא הדמות החזקה.
כן.
הוא ידיח את אביו. זה לא שלא תהיה התנגדות. ב-96 תהיה ניסיון הפיכת נגד.
שמי בעצם רוצה לעשות את הפיכת נגד הזו?
א', בוא נלך עם מה שקטר מאשימה. קטר מאשימה את מפקד המשטרה מתוך קטר, והיא מאשימה את האמירויות והסעודים. אם זה נשמע לכם מוכר, וגם מצרים בתמונה, זה בגלל שזה מאוד הובלט על רקע המשבר ב-2017, זה הובלט, כן. העובדה הזאת שאנחנו כבר מכירים אתכם ואת הניסיונות שלכם להתערב לנו. בכל אופן, ב-96 ישנה ניסיון להפיכת נגד, שכולל אפילו, ניתן להגיד, כוחות צבא סעודים. הוא לא מצליח, הקטרים מהר מאוד מנטרלים את העניין הזה, אבל אפשר להגיד שזה רק מחזק בקטר את העובדה הזאת שמסתכלים על הסעודים עם עין זהירה מאוד.
עכשיו, רק נגיד, מה שקורה ב-96 זה עובדה מוגמרת או שזה שמועות ודיבורים?
יש הרבה מאוד שמועות בנושא, אבל יש גם עובדות מוצקות, זאת אומרת...
כלומר, כן קרה משהו ב-96.
כן, חד משמעית קרה משהו ב-96. יש לנו ממש את התיעוד של תנועת כוחות צבא, זה לא הבשיל לכדי כלום.
כן.
זה לא... לא הגיע לכדי משהו, אבל מובן מאליו שמפקד המשטרה מסולק מתפקידו. לפי אחד השמועות, אחד מהשבטים שבט אלמורה, שהוא שבט קטרי סעודי בהשתייכותו, זוכה מאז ליחס מאוד חשדני מצד הפני, לא שמקודם הוא היה מאוד מאוד אהוב, אבל בכל אופן, וכמו שאמרתי, בעיקר הסעודים והאמירטים, קטר פוקחת עין הרבה יותר משמעותית לראות שהם לא בוחשים נגדה.
אחת הדמויות המרכזיות, אני חושב שאפשר להגיד היום, בקטר היא בעצם שייח המוזה, שהיא בעצם, רק נגיד עוד פעם, היא האימא של האמיר הנוכחי, השייח תמים, ואשתו של שייח חמד בן חליפה. ואם אני זוכר נכון, בעצם היה מעין, לא יודעים להגיד פרס ניחומים, אבל היא הייתה בעצם הדרך של הסולחה, נכון? הדרך שלה בעצם אל ליבו של האמיר הקודם.
תראה, כחלק הזכרנו את קרדאווי, יש לנו בשנות, כידוע, על רקע הגישה הנצריסטית ועוד, יש לנו עלייה של הלאומנות הערבית או לאומיות הערבית בשנות ה-50, והיא משפיעה גם על קטר.
כן.
כחלק מזה יש לנו הפגנות של לאומיות ערבית, כשהיחס בקטר הוא זהיר, לא כל משפחת המלוכה מסכימה איתו, אבל הענף של חליפה וגם חמד כתלמיד תיכון יוצא להפגנות בעד הלאומיות הערבית,
כן.
והוא אפילו חולק תא מעצר, לא מאוד נוקשה, בכל זאת הבן של, אבל הוא חולק תא מעצר עם נאסר אל-מסנד. משפחת אל-מסנד פשוט הייתה יותר מדי קולנית בנושא הזה, ולכן באמת, בניגוד כמובן לחמד, האבא היה עליו יחס מאוד מאוד חשדני בקרב משפחת המלוכה הקטרית, כמשפחת השלטון הקטרית, כי מבחינתם הוא דמות שאולי רוצה יותר מדי רפורמות, או משהו שקצת מרחיק לכת לשלטון שבסוף הוא הכי רחוק מדמוקרטי שאפשר.
כן.
ומבחינתם יש איזשהו ניסיון של האבא להתקרב, ועל רקע זה באמת לשדך את ביתו, את מוזה, שייך המוזה בהמשך, עם המשפחה של חליפה, עם הבן, עם חמד. ויש הטוענים, אני קשה להגיד שוב, זה המעגל מאוד הסגור של משפחת השלטון, אבל שהיא עושה מהלכים מסוימים בסוג של צורה דווקאית, להראות הנה אני פה ולא השתיקו את אל-מסנד.
כן. עכשיו היא מאוד מעורבת ככה, ממה שאני מבין היא מאוד מעורבת בשלטון, משפיעה על השפעות החוץ ואפילו ככה היה תקופה, לא יודעים עדיין, מדברים ככה על הסטייל הלבוש שלה. א', האם באמת יש פה אישה שמנהלת מדינה ערבית, שחוזר איתנו אולי לנשים חזקות באימפריה העות'מאנית, שלא ערבית והכל, אבל מה כדאי לנו באמת לדעת על שייך חמוזה עצמה?
שייך חמוזה שהיא עולה ביחד עם בעלה, כמו שציינת בשיחה מקדימה, אשתו השנייה, גם היא עדיין קיימת. בכל אופן, ששייך חמוזה מגיעה, היא בונה ביחד עם בעלה. עכשיו שוב, חלוקת הכוחות לא ברורה. כשצורך העניין, אני דווקא אלך לסוף שלטון חמד.
כן.
סוף שלטון חמד, חמד מפורסם בזה שהוא העביר את השלטון מיוזמתו.
כן.
הרבה אמרו שזה שוב הניסיון הקטרי לצבור תשומת לב ולהראות שהם ייחודיים, ויש בזה מן האמת, קשה להתעלם. אבל זה בא על רקע העובדה שחמד בדיוק עובר תהליכים רפואיים מסוימים, ומוזה מפחדת. מוזה מפחדת, יש במהלך המונדיאל אפילו סרטון שדלף, שרואים את חמד ומוזה יוצאים אחד מהמשחקים ועולים על קולנועית לנסוע חזרה לבית המפואר, וחמד קצת מאבד אוריינטציה, הוא שואל רגע איפה אשתי? והוא מסתכל לאחורנית לוודא שהיא שם. ממש רואים אותו מחזיקה. עכשיו, יש פה גם ייצוגיות מאוד בולטת. רואים את האישה מחזיקה את השליט.
כן.
זה לא נראה טוב.
אני מגיד, את האבא שלה של... כאילו...
זה קורה כבר קצת לפני שהוא פורס. זאת אומרת, יש...
אתה אומר ב-2013.
בדיוק, הוא קצת נחלש, ועל רקע זה מוזה רוצה שהיא משפחתה תמשיך לשלוט, ולכן היא ממנה את בנה, את תמים. גם כאן, אגב, צריך לראות, כל הזמן אומרים, וואהבית, וואהבית. שני האחים הגדולים, או אחד האחים הגדולים, סליחה, של תמים, הוא קצת יותר מדי דתי בשבילם. אז הם מזיזים אותו הצידה. שוב, אז קטר תמיד משקללת דת ופוליטיקה, ופוליטיקה תנצח. אבל ברמה של מוזה, או שייך חמוזה, אם נשמור על כבודה, היא רוצה לשלוט, היא רוצה להיות נוכחות, וכשהיא רואה שהשלטון הקטרי הולך למקומות שהיא לא תומכת בהם, היא תתערב. האם היא נמצאת בכל פורום של מקבלי ההחלטות? אני מתקשה להאמין. אבל יש לה המון השפעה, גם בגלל שאין חברה אזרחית בקטר, זה לא דמוקרטיה, אבל היא ביחד עם בעלה, היא למעשה הנשיאה הראשונה של מה שנקרא קרן קטר, קטר פאונדיישן. הארנק של כל התהליך. ואפשר להגיד שיש פה ייצוג נפלא. היא לא תיקח את התפקיד הרשמי, אבל היא תיקח תפקיד רשמי בממסד מדיני שלא נושא תואר מדיני. ועל רקע זה קטר פאונדשן מוכרת הרבה יותר לאנשים לפעמים מאשר קטר עצמה, כי היא מזמינה את המכללות הזרות, והיא עושה כל מיני מיזמים באפריקה ובעוד מדינות בעולם, ומוזה בעצמה התפרסמה בעובדה הזאת שהיא מבקרת עוד בימי בושה וג'יימס בייקר, מבקרת בגפה והולכת בלי מסכת פנים, רחמנה ליצלן, בוושינגטון, עם נשים קטריות. זאת אומרת, אז אפשר להגיד שמוזה גם מסמלת את השינוי המסוים ביחס לנשים, וגם היא סמל, נקרא לזה, לאן השלטון רוצה ללכת.
מעניין. רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להזכיר שאתם מוזמנים לעקוב אחרי גם בכל המדיות השונות, להזמין אותי להרצאות, ובאותה הזדמנות, כמובן שאשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור לפרק הזה, לפרקים אחרים שהיו, או לנושאים שתרצו לשמוע עליהם, וכמובן, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו למשפחה, חברים, וכל מי שהנושא יעניין אותו, כל זאת, כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף על הקהילה הגדלה. יאללה, בוא נמשיך. עכשיו, קטר הרוויחה המון המון כסף ממאגר גז מאוד גדול שיש לה ביחד עם איראן, וככה אופס הפכה למדינה מאוד חזקה. עכשיו, מן הסתם כמובן זה הרבה יותר מורכב. אז נגענו בכמה כיוונים, אני רוצה ככה שבאמת נסתכל על הזווית הזאת, איך בעצם קטר הופכת באמת מנסיכות, אני רוצה להגיד קטנה, אם אני זוכר נכון, הם שלו פנינים בשנות, עד שנות ה-30, משהו כזה, למדינה כל כך דומיננטית. כלומר, זה הרבה יותר, ברור לי שזה הרבה יותר מורכב מאשר להגיד, קיבלו מלא גז, פתחו אל ג'זירה בהצלחה. כלומר, מה התהליך שבאמת עובר על קטר?
50-60 יש לנו תהליך, שנות 40 זה בניית המדינה. אפשר להגיד, עד 40. שנות ה-50 וה-60 יש לנו ניסיון להתחיל להיפתח יותר בזהירות מאוד לעולם, בעיקר עם הבריטים, העולם הערבי, הליגה הערבית, עדיין מאוד מאוד מתוחם. חליפה היה אדם מאוד מאוד בגישה א' דתית, צריך להגיד, וב' מאוד מזוהים הערביות.
כן.
אבל הוא מתחיל, נקרא לזה, לפזול החוצה, הוא אפילו מעז במסגרת אופק לקבל איזושהי החלטה שהסעודים לא אוהבים בשנות ה-70, הוא לאט לאט צובר מודעות, אמרתי, הזמנת ספורטאים לנסיכות, עוד קודם לכן, יש לנו אפילו ידיעה שבריג'יט ברדו מגיעה בשנות ה-50, סוף ה-50 לקטר.
חשוב,
זה שערוריה, כי היא, זה מסמל משהו, כן. כי היא הרי דמות פרובוקטיבית מאוד בעולם הקולנועי, ושקטר הווהבית זה לא מתקשר לנו, אבל זה רק דוגמה אחת מיני רבות לזה שקטר פעם לא עשתה מה שציפו ממנו.
כן.
אז בכל אופן יש לנו היפתחות לעולם יותר ויותר, אבל שוב, הם עדיין לא מייזים יותר מדי, והם עדיין יודעים שבריאד מחליטים את רוב ההחלטות החשובות. מאמצע שנות ה-80 יש לנו שינויים במרחב. המהפכה האסלאמית באיראן גורמת חשש כללי. מלחמת איראן-עיראק גורמת שוב חשש האם מפרץ, ואפשר להגיד שאז הסעודים שוב ושוב נבחנים, האם אתם יכולים לספק לנו את המטריה הביטחונית, או שאנחנו צריכים לחשוב מפרצי, לחשוב גלובלי. כבר ב-83 יש לנו חתימה של הסכם ראשוני במסגרת מפרצית, קטר עם ארצות הברית. אבל שוב, זה עדיין במסגרת מפרצית, הסעודים גם חתומים שם, קטר היא לא החלק המשמעותי. ואז אפשר להגיד שבסוף שנות ה-80 מגיע החיתום של התהליך. סוף שנות ה-80 יש לנו אחרי כמעט עשור של מלחמת איראן-עיראק, שהעדים הגיעו אלינו, גם מבחינת השפעות זרות. יש לנו תחילת מלחמת המפרץ, יש לנו בתחילת 91, ויש לנו את גילוי מאגר הגז, ויש לנו את הדור הצעיר שעולה לבמה, את חמד וחמד.
כן.
ואז חמד וחמד כבר לא מקבלים כמובן מאליו, שהסעודים יגנו. אז מלחמת המפרץ, זה ההזדמנות שלנו לראות האם אתם יכולים לתת לנו ערובה ביטחונית. אתם לא יכולים לתת לנו ערובה ביטחונית, תראו מה קרה לכווית המסכנה.
כן.
וממילא, אני רוצה לחשוב אחרת. הסעודים בדיוק מתחילים להתנגד, או לא הסעודים הממסד, אבל נקרא לזה, הרחוב הסעודי לא אוהב את הרעיון הזה שיש בסיסים אמריקאים, ואז ב-1992 ארצות הברית אומרת, רגע, יש לנו מקום חלופי לקטר, פחות רועש מקטר מבחינה דתית, והבסיס האווירי שאי אפשר להפריז בחשיבותו, הבסיס האווירי האמריקאי באל-עודייד, ב-1992 נחתם חוזה הכרה ל-20 שנה. זאת אומרת, הקטרים כבר יודעים, אתם פה להתקבע.
רק נחדד, הבסיס האמריקאי עובר מסעודיה לקטר.
כן, מהל דהרן בערב הסעודית עובר לקטר, שזה משקף שוב הרבה מאוד מגמות, אבל ברמה המיידית, קטר מודעת לזה שיהיו השלכות, היא רואה מה זה גורם בערב הסעודית, והיא גם יודעת שלא כולם בקטר מתים על זה. בכללי, הדבר המשמעותי שצריך לזכור על קטר, שאנחנו מדברים, על ממסד. אנחנו לא מדברים, החברה היא הרבה יותר שמרנית. חמד היה יותר מדי מהיר בשבילם, הוא עשה רפורמות, אוכלוסייה מסתכלת ואומרת, רגע, שנייה, למה?
מצד שני, אבל כן נגיד שהאוכלוסייה הקטרית היא ברובה עובדים זרים, כלומר, זה לא שאנחנו מדברים כרגע על משטר שמושך לכיוון מסוים ו... כל הלדעתי 2-3 מיליון אנשים שגרים בקטר לא יודעים מה לעשות. כלומר, אנחנו מדברים על איזה 300,000, 400,000, לא יותר מזה, שהם באמת הקטרים.
אז יש פה כמה רבדים.
אוקיי.
א', צריך לזכור עם כמה השיטה הזאת של מה שנקרא שיטת הקפלה, שיטת המעין עבדות, מה שקראו לה, בקטר בוטלה, עדיין...
רק נגיד של העובדים זרים כמובן.
לעובדים זרים בקטר. עדיין יש תיחום מאוד מאוד ברור בקטר, אם אתה עובד זר... או אם אתה קטרי מקומי. היחס החברתי אליך יהיה אחר, היחס הממסדי אליך יהיה אחר. צורך העניין, חגיגות יום העצמאות הקטריות, היה ממש תהלוכה. ב-2013 ו-2014, הקטרים לא מאפשרים לזרים לנכוח בחגיגות המרכזיות. הם יוצרים להם, נקרא לזה, תקסים נפרדים. וזה דוגמה לזה שבקטר אתה יודע טוב מאוד אם אתה זר או מקומי. והמקומיים בעד זה, כי מבחינתם הם לא מעוניינים להתערב יותר מדי. אנחנו רוצים לשמור את התיחום הזה. עכשיו, למה התכוונתי שאמרתי שהקטרים המקומיים לא הולכים אחרי? זה מאוד בלט בהקשר הזה של רפורמות נשים. חמד ותמים בעקבותיו מתחילים להכניס, נקרא לזה, הסתכלות אחרת לגבי נשים בממלכה. הזכרנו את שייך המוזה.
כן.
אבל זה רק דוגמה אחת. לצורך העניין, נשים יכולות לבחור בבחירות ל-CMS, המועצה הכללית המוניציפלית בקטר ב-1999, ונשים יכולים לבחור. ויכולות לבחור, סליחה. ויש לנו מועמדות קטריות שבאות לבחור ולהיבחר, אבל אף אחת מהן לא נבחרת. כי כמו שאומרים הקטרים, מה לנו ולזה? כאילו, אחד מנציגות ישראלית בקטר שהייתה לתקופה קצרה, מתאר ממש שגברים קטרים פותחים את העיתון ומזדעזעים לראות נשים מועמדות. מה זאת אומרת נשים מועמדות? מי נתן להם עמדת כוח? וזה יחזור ב-2021. כשתמים יעשה בחירות למועצת השורה, שוב נשים יועמדו ושוב נשים לא ייבחרו. מאותה סיבה, איך אחד המוראיינים אומר בהומור, הוא לא מסכים להזדהות בשמו כי הוא מפחד מתגובת הממסד, השלטון הקטרי מנסה לדחוף לנו בגרון שהוא רוצה נשים, רוצה נשים. אני לא רוצה נשים, מה לעשות? ותמים רואה את זה, וכדי לא להיראות חשוך מדי, הוא ממנה בצו נשיאותי למועצת השור הנשים. אבל הנשים נבחרו בצו נשיאותי, הם לא נבחרו בבחירה פופולרית. זאת אומרת, האוכלוסייה הקטרית, עם כמה שהיא לא גדולה, לא כל כך רץ על הרפורמות כמו השליטים שלה.
לא, בסדר גמור, לא נתווכח עם מה שהעם רוצה, מה שנקרא. למרות שאני נזכר שכשהתחלתי להיות מורה, אז פעם תלמידים שאלו אותי, המורה, אבל איך העם נתן לנאצר משהו על מצרים? ואני כזה... מי שואל אותה? אבל אחד הדברים שהזכרנו באמת זה ה-5 ביוני 2017, כאשר מה שאני אוהב לכנות מדינות הסמבה, שזה סעודיה, מצרים, בחריין, האמירויות. רק נגיד, אם היינו מכניסים גם את ירדן, זה היה מדינות המסיבה, מכריזות כמחרימות את קטר. שתי הכותרות הגדולות באמת זה הקשר עם הרפובליקה האסלאמית של איראן, וגם עם הטרור ככותרת עולה מעין של דאש, המדינה האסלאמית. והמשבר הזה נגמר בעצם ב-5 בינואר 2021, 3.5 שנים בדיוק.
הסכם אלולה.
כן. במבט לאחור, זה ניצחון קטרי ברור?
כן. זאת אומרת, קודם כל, שמסתכלים, יצא לי לדבר עם אחד האמירטים, שאמרתי לו בטעות לידו, מצור. ואז הוא ישר מרים גבה, אומר, לא.
הביטוי של הקטרים.
בדיוק. לא קלטתי שאני אומר פה משפט וציס.
זה רק נגיד, זה הבן דוד של להגיד יהודה ושומרון מול השטחים.
אז הוא ישר תיקן אותי אמברגו. אנחנו פשוט מנענו מהם כניסה אלינו. זה הכל. על רקע מה שתיארנו, שקטר מאוד מאוד מבליטה את עצמה, אז קטר עשתה את זה בצורה מאוד מובהקת. הזכרת מקודם את אל ג'זירה, אחד המשפטים שאני אוהב להגיד בשם פרופסור טייטלבאום, זה שצריך לשים לב לשם אל ג'זירה, אוקיי? בערבית מה זה אומר קודם כל? חצי האי. עכשיו, כשאתה מסתכל על המפה של חצי האי ערב, שאתה חושב חצי האי, אתה לא חושב חצי האי הקטרי. אתה חושב חצי האי הערבי, אתה חושב על ערב הסעודית.
רק נגיד, גם קטר וגם חצי האי ערב.
קטר היא חצי, אגב, היו שמועות על רקע המצור, משבר שהסעודים מנסים לנתק. טוב, בסדר, שמענו. אבל...
רק נגיד שבעולם הקריקטורות חרגו על זה.
זה היה... הקטרים הציגו את זה, מי ישמע, הולכים קמים עלינו לאורגנו. בכל אופן, החלק המשמעותי הוא שאל ג'זירה, במובן של אנחנו חצי האי הקריטי. עכשיו אתם לא חצי האי הקריטי, אתם פיצים, אתם לא... הבדיחה על קטר אומרת שכתוב בסמל המדינה דאולת קטר, מדינת קטר, כי אם לא היה כתוב דאולה, לא היו יודעים את זה. אז קטר הבליטה את עצמה יותר על המידה. אפשר להגיד את זה גם בתקשורת, אפשר להגיד את זה גם בעובדה שהיא הייתה רגל אחת במפרץ, ורגל שנייה באמת כמו שציינת את הקשרים עם איראן.
כן.
וגם על רקע העובדה שהיא תומכת בארגוני טרור איסלאמיסטים בסוריה, שמועות על שיתוף פעולה עם, או עם הנוסרה או עם הדאש, לעניות דעתי לא בגלל איסלאמיזם מוגזם, אלא בגלל שהם אלה שפשוט היו הכי יעילים באזור.
או חטיפות שהיו. ככה אני זוכר שהיו דיבורים. שנחטפו כל מיני אנשים, ואז כדי כופר.
שוב, אבל לא היה פה איזשהו מניע אידיאולוגי של כן. אני איסלאמיסט מובהק וזה איסלאמיזם. לא. היה פה פשוט, מה ישיג לי את העבודה? מה יעשה את ה... מה ישיג לי השפעה? מה ישיג לי תשומת לב?
כן.
ושיתוף הפעולה הזאת עם ארגונים טרוריסטיים, שוב, זה לא שלאף אחת מהמדינות האלו יש איזושהי דמוקרטיה נפלאה, כן?
כן.
אבל היה שם משהו פומבי מדי, היה פה משהו, אפילו הייתי אומר, חוצפני מדי. ועל רקע זה, בעיקר ערב הסעודית, מדינות הסמבה, הסמכיה הכי משמעותית פה, ואחרות בעצם, האמירויות, מצרים ועוד אחרו, החזיקו אחריה, רצו להחזיר את קטר לגודל הטבעי שלה. בואי, את אחת מאיתנו, את היא כפופה לאחת מאיתנו, ואת תתאים את עצמך. ובאותו יש פה קרב כוחות בין MBS לבין תמים. מי מנצח? מי חזק יותר?
רק נגיד, MBS, מוחמד בן סלמן, נסיך הכתר הסעודי, הבן של המלך, אבל מי ש...
מוביל את המדינה, בדיוק. ואפשר להגיד שבשורה התחתונה, קטר מנצחת, כי החרם, מצור, תקראו לזה איך שתקראו לזה, לא עובד. הוא לא עובד. נכון, היה פה משפחות קטריות שלא יכולו לבקר קרובי משפחה בערב הסעודית. נכון, השוק נפגע לזמן מה. אבל הקטרים פונים לטורקים, והם ממילא בקשרים טובים עם הטורקים, כן. והם פונים לאיראן, והם מוצאים את הדרכים החלופיות, ואגב, מתחילים יותר לייצר מקומית, או למצוא את המדינות האלטרנטיביות, והפוך, דווקא פותחים את השווקים. אפשר להגיד, אפילו אני אעשה השוואה היסטורית לא אחראית, יש את המרד הערבי ב-36-39, ועל רקע זה, כביכול, הציבור הערבי, פלסטיני, תחליף את השמות, אומר שאם עכשיו הנמל הערבי יהיה סגור, אז אכלו אותה היהודים. אז זהו שלא, הנמל תל אביב מתחיל לצבור תאוצה. בסוג של אותה מגמה, אנחנו מבינים על רקע באמת הקושי, שאנחנו צריכים לדאוג אפילו יותר לעצמנו, או למצוא את האלטרנטיבות לאלו שלקחנו אנחנו כמובנים אליהם, נגיד, היינו מתוחים שהסעודים יסבלו אותנו בשקט. ולא, הם לא סבלו אותנו בשקט, אז בואו נמצא את האלטרנטיבות לזה.
אפרופו אלטרנטיבות והתעצמות קטר והפיכתה באמת למדינה בעלת השפעה בינלאומית, איפה עוד קטר פועלת כדי לבסס את מעמדה?
התשובה הטובה היא איפה לא.
קדימה.
זאת אומרת, קטר שופכת, ואני אומר באמת שופכת, כי יש לנו מיזמים באזור אפריקה. יש לנו את העובדה שהיא משתמשת גם בעסקאות תיווך. הפרק הזה משודר כמה שעות, ימים, אחרי שהתפרסם העובדה שקטר היא אחת המדינות שטיווחה בעסקת השבועים בין איראן לבין ארצות הברית. ומיד אחרי זה, אחד השרים, שרי המשנה, או בכיר משרד החוץ הקטרי, הודיע את זה בכל רם, על אנסארי, ואמר שהם רוצים ומוכנים לתווך בין מרוקו לאלג'יריה.
כן.
זאת אומרת, הכל, על רקע זה יש לנו, ממש הבוקר ראיתי שהם ניצלו את, השתמשו בגביע העולם בשביל ממש להזמין אנשים אליהם, גם חברי קונגרס, כי לפי לא מעט ידיעות, גם בעיתונים אמריקאים נחשבים, קטר בוחשת גם בקונגרס, ובאמת היא מנסה איפה שאפשר להשתמש בהשפעה הרבה שיש לה, וכן, בכסף הרב שיש לה, כדי לצבור השפעה ונוכחות. חוט. יש גם מקרים שמשחק לידה, אירועים גלובליים, הסיפור של רוסיה אוקראינה, תרם, מה לא לעשות.
רק נגיד, דיברת על אירועים של אקטואלים, אנחנו מקליטים בלמד באב תשפ"ג, שזה ה-17 באוגוסט 2023, אני הרבה פעמים אומר את התאריך, גם כי אני אוהב תאריכים, אבל גם כי לפעמים הפרק עולה באופן מיידי, ולפעמים לוקח לו איזה שבועות או חודשים, ואז פתאום כזה יכול לצאת משהו פחות אקטואלי והכל, אתה יודע, יכול להיות שעד הפרק יעלה, ייגמר המשבר באוקראינה, אתה יודע, אי אפשר לדעת, או יש שלום מזרח התיכון, אי אפשר לדעת. אז באמת אחד הדברים באמת החזקים, אני חושב שגם דוקטור קדר ציין את זה בפרק, שכאילו הרצון להיות מתווך, שבעצם זה אומר אני יש לי את הנבוט הגדול ביותר, כלומר יש לי את ה, כאילו אחד המדינות אוהבות להיות מתווכות, בגלל בעצם שזה נותן להם מעמד כמובן, אבל דבר נוסף למה הם מתווכות, כי בעצם אני אומר, גם על עד נאסר, אני שם דוגמה, ספטמבר השחור נגמר אגב יום לפני מותו של נאסר, אבל למה הוא קורא אצל מצרים? כי מצרים היא כמובן אומדוניה, נאסר הוא המנהיג הערבי המשמעותי ביותר באותה תקופה, ובאים אליו. והם יודעים שאם הם יפשלו במרכאות, אם הם יגידו שאנחנו עושים הפסקת האש ובסוף יפשלו, הם מסתבכים כבר עם מצרים. כלומר, לעומת זאת אל ג'זירה, בעצם, אתה יודע, אתה לא תהיה בסדר. אנחנו נוציא עליך דברים דרך אל ג'זירה, כל מיני כתבות מביכות, כל מיני שערוריות שיש לנו שמורות על כל אחד ואחד. עכשיו אנחנו מתקרבים לסיום, ויש לפחות שני נושאים שאני עוד רוצה שככה נתייחס אליהם. אז אחד זה באמת גביע העולם בכדורגל, בלי ספק אירוע מאוד מאוד משמעותי, כמובן שהיה את כל הדיבור של השוחד שהקטרים שיחדו את פיפה, היה דיבור מאוד גדול לפני על זה שהמונדיאל עבר לחורף, שזה היה משמעותי, ובמבט לאחור נראה שהמונדיאל עבר באופן יחסי ללא תקלות. כמובן שהיו את האימותים עם הכתבים הישראלים, היה קצת פה ושם אולי דיבור על יחס לענייני להט"ב, זכויות אדם, ועדיין לא יודע, בעיניי ככה נראה שהוא עבר בטוב. איך באמת קטר מסכמת את גביע העולם, ומה הצעד הבא שלה? דיברנו אולי על תיווכים, אבל מה הצעד הבא של קטר?
אז אני חושב שאם אנחנו מדברים על קטר ועל גביע העולם, אז בסוף המטרה הייתה להבליט את קטר כמה שיותר. תמונת הסיום שהיא מאוד מרוצה ממנה הייתה בסוף, רוב מה שכולם הזכרו, היה את מסי מולבש בבישת.
כן.
מולבש בגלימה המפרצית.
כן.
אם אנחנו לוקחים בחשבון, שכמו שאמרתי, זה נעשה ב-18 בדצמבר, היום הלאומי של קטר, יש פה סימניות אפילו יותר גדולה. יש לנו מתחשב בעובדה שעכשיו מחוץ לאולם יש, או לאצטדיון, סליחה, יש לנו תהליכות עצמאות, עם גמלים אגב יש לציין. המטרה הזו להנחיח את עצמם כמה שיותר בעולם עברה בהצלחה, והיא הייתה מטרה מוצהרת משלב מאוד מוקדם, זאת אומרת, עוד ב-2010-2013, יש לנו ממש הצהרות שתמים אומר בקולו, הוא היה תפקיד בספורט לפני כן. שהוא נכנס לתפקיד האמיר, וגם כשהוא נכנס לאמיר זה יהיה אליפות לכלל הערבים. מי שראה את העיצוב של הגביע, הקטרים הדגישו את זה שבעיצוב של הגביע יש מוטיבים ערביים. מי שראה את הקמע על המשחקים לייב, השחקן בערבית, הדמות שתיירים קנו במחירים מופקעים לבושה בדיוק בלבוש המסורתי, והכל המטרה הייתה להבליט כמה שיותר את הנוכחות. ציינת פה שני דברים שהיו פה בעייתיים, הפלסטינים ולהט"ב. בניגוד ללהט"ב, שבאמת הקטרים ניסו להצניע את זה כמה שיותר, והצליחו, יש לציין, להוציא את פיטר טצ'דל למפגין למען זכויות להט"ב, שסולק בסוג של אדיבות קטרית משטרתית, לא כל כך אדיבות, מהפגנה מסוימת לפני המונדיאל, וקטר באמת נשאלה על זה. זאת אומרת, שתמים הגיע לאיזה כנס בגרמניה, שואלים אותו, אז קטרים בוחרים כמו תמיד בגישה של העלמת עין.
כן.
אנחנו, יש לנו את המסורת שלנו, מה שנקרא, אל תצהירו על זה שאתם הומוסקסואלים או לסביות, אל תצהירו על זה ואנחנו אוכל להעלים את העין. להעלים עין. גישה שקיימת אגב גם ביחס לאלכוהול ועוד ועוד בקטר, אל תעשה גלים בזה שאתה סוטה מהדרך, אז אנחנו נוכל להעלים עין. אנחנו נעשה גלים, אתה אל תעשה גלים.
כן.
לעומת זאת, את הפלסטינים, הם מאוד מאוד הבליטו. זה אפילו אפשר להגיד כמעט מכוון.
כן.
היה ניסיון להראות הפוך, כי לא נכנסנו ליחסי קטר וישראל.
אנחנו נגיע לשם.
אבל בגדול, הפלסטינים הם נושא א' שקרוב לליבו של הממסד הקטרי. זה דבר ראשון. דבר שני, זה נושא פופולרי מאוד בעולם הערבי, ואם יש משהו שיכול למשוך כותרות ויצניע כותרות שליליות אחרות, כמו זה שלקחו למישהו את הבירה, או זה שמישהו הלך עם סרטי דגל הגאווה לא עלו למגרש, הסרטי הקפטן הקטרי עולה עם סרטי דגל פלסטין. נוכל באמצעות המאבק הפלסטיני, או לפחות לזה שאנחנו קידמנו את המאבק הפלסטיני, ולא אני אומר את זה, אבו מאזן אומר את זה. כן. אבו מאזן הודה בקולו לאמיר הקטרי תמים, על זה שקידמת את הנושא הפלסטיני באמצעות המונדיאל. ואם אנחנו ניקח נושא שהוא בקונצנזוס מצד אחד, ומצד שני עשית את תשומת הלב מנושאים לא אהודים עלינו, מצוין.
עכשיו, אתה מזכיר לי את זה שאני אוהב להגיד אצלי בהרצאות, שבעצם, שלא רק שקטר זה לא רק כלי תקשורת, אלא בעצם כשיש לך כלי תקשורת כל כך חזק, אז אתה לא רק מחזיק במה נפרסם ולא נפרסם, זה כמה נפרסם. כלומר, הדוגמה שלי תמיד זה האביב הערבי, אבל לא פחות מזה זה גם המחאה של מה שנקרא של רוטשילד, של 2011, שבעצם התקשורת הישראלית מאוד מאוד הבליטה את זה. כלומר, אתה, אם אתה רוצה להגיד משהו, אתה יכול לפרסם את זה בתחילת המהדורה, ואתה יכול לפרסם את זה כידיעה קטנה בסוף המהדורה, או לא לפרסם בכלל. אז כנ"ל באמת מה שאמרת על גביע העולם, שבעצם ההבלטה של הסוגיה הפלסטינית אל מול ההצנעה של הסוגיה הלהט"ב היא מאוד מאוד בולטת. אבל דיברת באמת על היחס לישראל, ובאמת אי אפשר שלא לדבר על הפיל הזה בחדר, שבעצם זה מהי קטר. כלומר, קטר זו אותה קטר שממנה מהכסף שלה את הבסיס האמריקני הגדול למזרח התיכון בשטח שלה. מצד שני, שולחת כסף לחמאס. מצד שלישי, היא בשיתוף פעולה עם איראן. ומצד רביעי, גם הייתה לה נציגות דיפלומטית עם ישראל. המוכר מביניהם, מי שעמד בראש הנציגות, הוא מי שהשר וחבר הכנסת אלי אבידר. איך הכל מסתדר, איך הכל מסתדר ביחד? והאם באמת, עם כל הדיבורים של נורמליזציה ישראלית עם סעודיה, האם בעתיד הנראה לעין נראה נורמליזציה עם קטר?
אני יודעתי לא.
אוקיי.
או לפחות לא עד שכל המפרץ, אם אפשר עוד כמה, יגיעו קודם. כי קטר היא ריאל פוליטיק מובהק. קטר עצמה, מה שישרת לי את האינטרסים, או מצורך העניין, גם התמיכה בפלסטינים, אותו אלי אבידר שהזכרת, השר אלי אבידר לשעבר, התראיין ב... תוכנית חדשות על אותה נוכחות בקטר, והוא תיאר שגם היחס שלהם לפלסטינים לא היה חם במיוחד. זאת אומרת,
okay.
קטר דואגים למה שיעשה טוב להם.
כן.
לצורך העניין, העובדה שעכשיו יש לנו בעזה אנשים שממש נושאים שלטים של חמד אז והיום של תמים ומקבלים את המשכורות, קטר מבליטה את עצמה שם. לצורך העניין, הזכרנו כדורגל, הנוכחות הקטרית דווקא ברשות הפלסטינית, או נקרא לזה באזור הפלסטיני, מוכרת גם בגלל אצטדיון בסכנין שקיבל את השם הנפלא, דוחה.
כן.
זאת אומרת, אני אבליט את הנוכחות שלי בכל מחיר.
רק נגיד, דוחה היא בירת קטר כמובן.
כן, דוחה היא בירת קטר, ולכן אני רוצה להראות כמה אני משמעותי. זה גם מה שנקרא לשם פנינו מועדות, וזה מה שיכתיב את המדיניות.
אוקיי.
גם אם אגב זה יגרור רמות גבות, כן? איך אומר המשפט? גם פרסום רע הוא פרסום.
כן.
אז, אבל אני ארצה לצבור כמה שיותר נוכחות, וממילא אני ארצה להיות ייחודי. אני ארצה להיות ייחודי, ועל רקע זה, בשר החוץ, חמד בן ג'סם, שר החוץ לשעבר, שהוא ענה לשאלה שאתה שאלת רק לכתב הניו יורק טיימס, הוא הסביר, אנחנו לא מחויבים לאף אחד. חמד קרא לזה יותר דיפלומטית, הוא אמר את זה בריאיון פעם, אנחנו רוצים לצאת בסדר עם כולם, אני יותר מעדיף את חמד בן ג'סם, הוא אומר את הדברים יותר דוגרי, הוא אומר, אנחנו לא משועבדים לאף אחד. אנחנו צריכים עכשיו את איראן, אז אנחנו נעשה עסקים עם איראן. אנחנו צריכים עכשיו את ערב הסעודית, אנחנו צריכים את ישראל, אנחנו נעשה עסקים עם ישראל. ממילא גם זה מבשר רעות על הנורמליזציה. מה יש להם להרוויח מיחסים גלויים איתנו? הפוך, זה ימשוך תשומת לב שלילית מצד מדינות שבטוחות שקטר היא הדמות לפנות אליה, שאנחנו מדברים אנטי-ישראלי. כתבתי איזה, יצא כמה מאמרים שהראו, שצורך העניין היה, נקרא לזה דבר והיפוכו, שקטר ביחסי החוץ שלה עד עליית חמד, מסתכלת על מה חושב העולם הערבי, מה חושב העולם, ו... מה חושבת ערב הסעודית בעיקר. והיא עושה אותו דבר מ-95 רק הפוך. מה חושבת ערב הסעודית, רק מה יעצבן אותה, מה ימשוך תשומת לב בעולם הערבי, ואיך העולם מסתכל על זה.
כן.
עכשיו, עם כל הכבוד, מה התמורה שיש להם בנורמליזציה? הם כבר מנהלים יחסים עם ישראל, כולנו יודעים את זה. הם עושים את זה מתחת לשולחן. מה הם מפסידים מזה שהיחסים הם בשושו? ב-96 עד 2008, שיש נציגות ישראלית, זה ייחודי במפרד, זה מושך תשומת לב, זה מושך עסקים. עכשיו, אין לנו רווח משמעותי שאנחנו יכולים להשיג מזה. הרווח המשמעותי הוא זה שפונים אלינו בתיווך, פונים אלינו תשומת לב, אנחנו יכולים להיות משמעותיים בעזה. ואת כל הרווחים האלו אפשר גם להשיג מתחת לשולחן.
אז בלי ספק קטר היא מדינה סופר סופר מורכבת. איך היית מסכם באמת את הנושא הזה שנקרא קטר?
מה טוב לי? מה ישרת לי את האינטרסים? זה לא משנה, הרבה מאוד נוטים להתלהב מהסיוע ההומניטרי שלהם, או מהמאבק שלהם למען הקיימות, ולצורך העניין יש לפני איזה כמה שנים בפורבס, אפילו קראו להם האביר הירוק, וכביכול בגישה הפלסטינית, שום דבר, אם הוא יתנגש עם אינטרס אחר של קטר, הוא לא עיקרון. אפשר להחליף. אנחנו נראה מה משרת לנו את האינטרסים כרגע. זה יכול להיות יחסי חוץ, זה יכול להיות יחסי פנים, גם בדברים שלצורך העניין כתבתי על יחסי החוץ שלהם, וגם יחסים שנכתבו על יחסי, שכתבתי על יחסי הפנים שלהם, כמו בחירות ונשים ועוד. המטרה הייתה לראות מה משרת את האינטרס הנקודתי שלי. האם זה ימשוך לי לפעמים כעסים מהצד השני? אוקיי, בעשה, אבל לא בעשה, כי זה ימשוך תשומת לב. תשומת לב זה טוב, כי זה עוד פעם מושך עליי את עיני העולם, וזו מטרתי העיקרית כרגע.
אוקיי, כפי שהבטחתי בפתיח, אני שמח לחזור ולארח הפעם מרחוק את אריאל. לכמה שאלות ככה שמתאימות באמת לעת המלחמה. אז אריאל, התייחסנו לפעלתנות הקטרית והתמרון בין הטרור למערב. איך הדבר הזה בא לידי ביטוי במלחמה, נגיד במסע ומתן לשחרור החטופים הישראלים ובכלל?
לגבי הפעלתנות הקטרית והתמרון, אני חושב שחרבות ברזל הביאה את קטר לשיא של המגמות האלו. זאת אומרת, זה עוד היה עוד קודם במגוון זירות, אבל במהלך המלחמה בעזה, קטר עדכה עם שני הצדדים את היחסים. זה נשמע סותר, אבל עובדה שאם חמאס התמחה תוך כדי המלחמה מבחינה דיפלומטית, כלכלית, מדינית, ובד בבד הדקה את הקשרים עם שיחות אינסופיות עם קמל הריס וביידן, פגישות בברלין, שיחות עם ראש הממשלה הבריטי ועוד אינספור מנהיגים. אחת הדרכים הייתה באמת המסע ומתן לשחרור החטופים, שכביכול הנדוניה שקטר מביאה לשולחן והלגיטימציה לתקשורת עם חמאס, הייתי אומר, ערוצים בעזה, כי החטופים, וכך היא מציגה זאת למערב. אפילו הייתי אומר, העובדה שהמציגו את זה, את הפעילות של הלשכה המדינית בדוחה, בתור הערוץ שלנו לעזה.
אוקיי, עכשיו, אמנם כבר יש פרק שלם על התקשורת הערבית ואלג'זירה עם דוקטור מודריחי קדר, פרק 9, מי שמעוניין, אגב הוא מחולק לשניים. ועדיין, אם כבר פרק עדכני, איך באמת באה לידי ביטוי העוצמה הזו של קטר בשידורים של רשת התקשורת הקטרית אלג'זירה?
העוצמה של קטר בשידורי אלג'זירה הומחשה שוב מבחינת העובדה שאלג'זירה היה ערוץ התקשורת המרכזי למה שמתרחש בעזה, עם חשיפות באלג'זירה, והם היו למעשה כינו אותם במהלך המלחמה השופר של חמאס. ואני חושב שמה שזה תרם לקטר במלחמה זה אספקט שאפילו הם לא חלמו, שבמובן מסוים אלג'זירה הכשירה את קטר, מכיוון שהם ערוץ תקשורת המרכזי לעזה, והעולם הערבי מאוד סקרן לגבי מה שקורה בעזה ועוקב בעדיקות. אז כביכול אנשים הלכו בעקבות אלג'זירה, והוא בעצם גילו נוכחות לדומיננטיות הקטרית בכך. זה התבטא אפילו בעובדה שהאמירטים והסעודים תיאמו איתם את המהלכים, כי בסוף, אם הקטרים הם קובע טון, כפי שזה מתבטא בין היתר באלג'זירה, אז חייבים לתאם איתם את מהלך המלחמה, ובוודאי שמתחילים לתכנן את היום שאחרי. ולמרית עין לפחות, נראה שהיום שאחרי אלג'זירה וקטר רק מסדו את כוחם במהלך חרבות ברזל.
אז נשמע שקטר פה איתנו לעוד הרבה זמן. עכשיו, קטר עצמה, אנחנו יודעים שהיא העבירה מיליארדי דולרים לארגון הטרור הרצחני חמאס. כל זה באישור ישראלי. קטר מערכת בבירתה דוחה את בכירי חמאס, בתוכם חלד משעל, בכיר חמאס, הוא שעבר ראש הלשכה המדינית של חמאס, שלהזכירכם ישראל ניסתה לחסל אותו, אז בספטמבר 1997, הוביל לשחרור יסין, אבל לזה אנחנו גם נדבר כמובן בפרק נוסף שהתמקד בהתפתחות חמאס. לצידו של משעל, יש גם את ראש הלשכה המדינית הנוכחי של חמאס, איסמעיל הנייה, וכמובן בכירים נוספים. איך ישראל ומילא ישראל, ארצות הברית, מרשה לקטר להתנהל ככה, כן? כלומר, אני אנסה לחדד את מה שאני אומר. אני מבין שקטר היא מפיקות הגז הנוזלי הגדולות בעולם. בטח כשאנחנו במשבר ברקע המלחמה באוקראינה, רוסיה מפיקת גז מאוד מאוד גדולה. ועדיין, ביידן קינה את קטר עוד ב-2022, ידידתנו ובעלת בריתנו, הגדיר אותה כבעלת ברית חשובה שנה בנאטו. מה קורה פה שגורם לתומכת טרור כה גדולה לעשות את זה? ומבטרים לה.
השאלה לגבי המשחק הכפול הקטרית מתקשרת לחטופים, כי החטופים היא אחת החזיתות שהמחישה איך קטר, הייתי אומר, משחקת עם כל העולם. הזכרנו את ארצות הברית, אז משעל עסאני, השגריר בוושינגטון, הייתי אומר, היה אחראי למתקפת החיוכים. הוא זה שהתאמת עם סנטורים, אולי התאמת זו למילה נכונה, התדיין איתם על כמה קטר היא דווקא יותר הוגן, פרסם מאמר וושינג ג'ורנל על כך ש היא מתווכת הוגנת. הוא זה שגם נפגש עם הנציג הקטרי הבכיר הראשון, נפגש עם משפחות החטופים, משפחת ברודץ, וזו הייתה רק אחת הדוגמאות למתקפת החיוכים שבמסגרתה קטר הבטיחה לארצות הברית, והייתי אומר למערב, שהיא עדיין בצד שלהם. היא לא, אבל כמו תמיד היא לא באף צד, ולכן בד בבד עם זה שחמאס היה צריך אותה בשביל להשתמש להבטחת, הייתי אומר, שכינו אותה ערוץ החיים מבחינת הספקה, אם כי הספקה גם הגיעה מאיראן ועוד, אבל העובדה הזאת שחמאס היו צריכים אותה וארצות הברית היו צריכים את העיניים שלהם בשטח. זה לא רק כביטוי, כך תרץ את זה ראש הממשלה, בנימין נתניהו לפני, ואמר שאנחנו צריכים להשקיע את הלשכה המדינית בדוחה כדי ש כך נוכל לתקשר עם עזה. והמשחק הכפול הזה המשיך גם בבריטניה. בתחילת המלחמה ראש הממשלה הבריטי רישי סונאק הצהיר שעלינו להטיל סנקציות על קטר, ובהמשך המלחמה, שבועיים אחרי זה, בגלל עזרתם החטופים, הוא הודה לקטר. המשחק הכפול הזה המשיך בגרמניה, שעיתון הבילד הגרמני בעצם קינה את זה ביקורו של אמיר הדמים, את ביקורו הראשון בסביבות ה-7-8 באוקטובר. בממשלה הגרמנית רצו לצמצם נוכחות תקשורתית שבמסיבות העיתונאים של המנהיגים, וגרמניה הייתה צריכה אותם בהמשך. ובכללי זה התבטא לא רק בחטופים, זה התבטא גם בעסקאות הגז, כפי שהזכרת בשאלתך, את העובדה שקטר חתמה על עסקאות גז עם צרפת ועם איטליה מחד, ומאידך עם סין, אני אומר מאידך כי זה ממחיש איך קטר לא מחויבת לאף צד. ולכן אני חושב שבסוף אף צד לא יכול להרשות לעצמו במרכאות כפולות לוותר עליה, כי היא כל כך מעורבת בזירה הבינלאומית, וממילא גם ישראל. אפשר לחשוב שאפשר בלעדיה, אבל זה יהיה קצת wishful thinking, כי החטופים הייתה דוגמה אחת, אבל הקשרים של קטר ככלל במערכת הבינלאומית, ובפרט ברצועת עזה, לא מאפשרים לישראל לוותר. אז בחריקת שיניים, והרבה מאוד בכירים אמרו שזהו וזה נגמר, והיום שאחרי, אבל אני בספק.
אז לסיום, מה אתה צופה בעצם לעתידה של הנסיכות הקטרית, המעמד שלה ובכלל?
אני חושב שהפרק הזה המחיש על כלל ההיבטים איך עתידה של קטר ומעמדה רק הולך להתחזק עם הזמן. אמרו גם בעקבות השבעה באוקטובר שזה סוף היחסים עם קטר, גם מבחינת ארצות הברית, גם מבחינת ישראל, גם דוחה חששה מזה, מקורות במשפחת המלוכה פחדו מתגובת ארצות הברית ביום שאחרי, אבל כמו חתול שנופל על הרגליים, הם ידעו למקסם היטב את המשאבים שהם פיתחו לאורך השנים, ולהמשיך לשחק גם עם הגורמים הקיצוניים וגם עם לא מעט גורמים בזירה בינלאומית, שוב ושוב באמצעים הרבים של סופט פאוור, ולא רק, ובכך להבטיח את העובדה של היום שאחרי
לא יכול לקרות בלעדיהם. גם הקולות שאמרו שזה סוף הסיפור, צר לי, כבר היו לפני עשור שהיה דיבורים לגבי מון ג'בת אל-נוסרה, הם טעו אז, ולעניות דעתי הם גם טועים עכשיו, מכיוון ש... אי אפשר לדבר על ניתוק קטר בלי רוויזיה מוחלטת של המערכת הכלכלית, הדיפלומטית, ולמעשה שינוי ערכי יסוד של הזירה הבינלאומית, וכנגזרת מכך ישראל. לא נדמה, בוודאי לא ממה שקורה במהלך המלחמה ביחס לקטר, שקטר היא גורם שפחות נסמכים עליו, אם כבר ההפך. וממילא אנחנו נדבר על קטר בשנים הקרובות שוב ושוב ושוב.
אריאל אדמוני, היה נפלא, היה מרתק, תודה, תודה רבה. האזנתם לפרק 49 עם אריאל אדמוני על נסיכות הקטרית. אני רוצה להזכיר שאתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בכל המדיות השונות, להזמין אותי להרצאות, ובאותה הזדמנות, כמובן שאשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור לפרק הזה, לפרקים אחרים שהיו, או לנושאים שתרצו לשמוע עליהם, וכמובן, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו למשפחה, חברים, וכל מי שהנושא יעניין אותו, כל זאת כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף על הקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והפקה, רמי זקאים, קלידים, ראובן סגל, לגינה על עוד, רמי זקאים. שיהיה לכם אחלה של יום, בשורות טובות, ועם ישראל חי.